אתן מאזינות לכאן הסקטים.
כאן הסקטים.
הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
למדנו שאופנה הייתה תחום גברי. במאה ה-14 גברים היו מי שהשתעשעו ברעיונות אופנתיים חדשניים. לבושן של נשים הושפע באופן מינימלי בלבד. בפרק השני, דוקטור שושנה רוז מרזל, חוקרת אופנה וספרות מומחית לרומן הצרפתי של המאה ה-19 ולהיבטים תיאורטיים של אופנה, מרצה במכללה האקדמית צפת ובאקדמיה לאומנות ועיצוב בירושלים בצלאל, תספר לי בעקבות מה זנחו הגברים את האופנה ולאט לאט היא הפכה לתחום נשי. שלום שושנה.
שלום.
יש לנו השלמה מהפרק הראשון. כן. אנחנו חייבות עכשיו, אחרי שסיפרת לי על החיץ המטורף הזה שקרה במאה ה-14, להבין מה ההבדל בין חברת לבוש לחברת אופנה. כן. החברה החדשה הזאת שנוצרה, היציר החדש הזה של המאה ה-14. אז מה ההבדל? כן. משם נתקדם.
כן. בעצם המעבר הזה הוא גם מגלם, וגם מראה לנו מה קורה בחברה האירופאית, ממחצית המאה ה-14 והלאה. Mm-hmm. כלומר, מה שקורה, שעד המצאת האופנה, בוא נגיד ככה, זאת חברת לבוש באירופה. אני חייבת להגיד שבמחקר המינוחים האלה, חברת לבוש וחברת אופנה, הם המינוחים שלי.
אה.
טרמינולוגיה שלי. זה התקבל במחקר, זה בסדר.
מדליק, אז אנחנו יכולים לאמץ אותם.
תודה.
אז מה זאת חברת לבוש?
בעצם חברת לבוש זה גם לא רק באירופה, אבל באופן עקרוני. חברת לבוש זה חברה שבה הפרט נבלע בתוך הקולקטיב. כלומר, התפיסה היא שהצלחנו להגיע עד הלום, בזכות זה שלא עשינו שינויים, שנשמענו להוראות מגבוה, במקרה האירופאי זה הכנסייה, אבל יש מקומות אחרים, ובזכות שנשמענו ועשינו בדיוק את זה, ולא חרגנו חלילה, הצלחנו לשרוד. כלומר, המונחים הם קשים, החיים הם מסע, כבד, וכשאנחנו חיים אנחנו בעצם שורדים, ובגלל זה כשאנחנו מתים זה לא נורא, כי אנחנו נזכה לעולם הבא. עולם הבא זה מין פיצוי על כמה הקשה פה, ואם אנחנו גם נתנהג טוב במהלך כל הפיצוי הזה, אז נזכה לעולם הבא. אז זאת תפיסה שלא מקבלת שינוי. כל שינוי, המצאה, כל דבר, לא משנה באיזה תחום, אני יודע בעיקר על המצאות, מערערת את כל התפיסות. ואם פתאום מישהו מגלה משהו, הוא לא יגיד, אני גיליתי. הוא יגיד, התגלה לי בחלום. או הוא יגיד, מצאתי איזה ספר נורא עתיק, ושם היה כתוב ככה וככה. ואז זה יכול להתקבל יותר.
את העניין של השייכות, הוא לא ישייך את זה רק לעצמו.
חלילה. גם אנשים mm-hmm. כמעט לא חתמו. למשל, יצירות שלהם. חתמו מעט.
מעניין.
חתימות, דרך אגב, זה לא הזכרנו, במאה ה-14 החייטים מתחילים לחתום על הבגדים שלהם. זה פעם ראשונה. כי הם רואים את עצמם כאומנים.
וואו.
וכיוצרים. זה שינה המון דברים. זה...
הדוגמה הזאת ממש מסבירה את השינוי שתכף גם תגדירי יותר לעומק מחברת לבוש לחברת אופנה.
כן, 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 זה משהו אחר.
זה קצת האינדיבידואליזם.
מה זה? זה קידוש האינדיבידואליזם, אבל לא רק לעצמו. אלא זה... רגע. בוא נגמור עם החברת לבוש, אז אני אגיע לחברת אופנה.
בסדר.
כן. חברת אופנה זה המצאה נפלאה, נפלאה. אני רוצה שכל מי שמקשיב יודע למאה ה-14. אמנם האלה הם קשה, אבל הם הוציאו לנו דברים נפלאים. בזכותם אנחנו מה שאנחנו. וזה לא קרה במקומות אחרים. אז בחברת לבוש אין לה פרט כפרט מקום. אין. הוא צריך להיבלה. והלבוש מראה בדיוק את זה. כולם לבשו את אותו דבר, את אותו בגד. שתי הסמלות האלו, אחת על השנייה, mm-hmm. היו שינויים כמובן, אבל לא גדולים. וכשהורישו בגדים, אפשר ללבוש בגד שהיה לפני 50 שנה, אחרי עוד 50 שנה.
כן.
כי הורישו את הבגדים כמובן. אף פעם לא זרקו בגדים. זה המצאה של המאה ה-20.
Mm-hmm.
לא היה דבר כזה.
זה שהסברת לי אגב, שהסמלות מאוד רחבות.
ולא לא... רואים את הגוף.
בדיוק. אז גם אין את הייחוד לא. של כל אחד ואחת. אין. איך אני נראית, איך אתה נראה.
אתה רק יודע שהוא גבוה או קטן, הוא שמנמן או לא.
כן,
פחות
באופן כללי.
כן, מאוד כללי. לעומת זאת, חברת אופנה הופכת את זה. היא משנה את היחס בין הפרט לקולקטיב. חברה כזאת, סוף סוף יש לה פרט חשיבות. עכשיו, הראשון שהסביר וגם ניסח את זה טוב, היה הפילוסוף היהודי גרמני, הוא לא רצה להיות כך יהודי, אבל לא חשוב, גיאורג זימל, שכתב מסה קטנה, שנקראת האופנה, ב-1905. אז את מבינים, אנחנו חיים עם זה כבר מאה ה-14, אבל מישהו ניסח את זה סוף סוף רק במאה ה-20. ומה הוא מראה? שאופנה, עכשיו הוא דיבר רק על בגדים, אבל אני אחיו, הוא מראה שכל בן אדם שחי בחברת אופנה, fashion system, בעצם חייב להיות כמו כולם בזכות האופנה, אבל גם יחיד ומיוחד גם בזכות האופנה.
איזה פרדוקס.
בדיוק, זה ממש פרדוקס בסיסי של האופנה. הוא הראשון, אנחנו חיים זה המון מאות שנים, כן. אבל הוא הראשון שהצביע על זה.
מצד אחד להתאים, מצד שני בתוך ההתאמה למצוא את
הייחוד שלי,
את הייחוד, כן,
כן. אנחנו רגילים לחיות עם זה. אנחנו לגמרי רגילים. אנחנו אפילו לא חושבים על זה. ועד שלא אומרים את זה לאנשים, אומרים, נכון. הם חיים זה כל החיים. דורות שלנו חיים ככה, אבל לא נסחנו.
זה קרה כבר באמצע המאה ה-14.
ברור, ברור. במאה ה-14 יש אופנה. אבל... ופה לכך אנחנו מבינים טיפה את המנגנון של האופנה. למה זה משתנה? במאה ה-14, סוף סוף יש איזה טרנד, כולם מקצרים, ויש טייצים וכו'. אבל גם לפרט יש את היכולת להביע את עצמו. הוא מעדיף כזה, והוא מעדיף כזה. וכאן אנחנו מגיעים קצת למנוע של האופנה. למה יש טרנדים? זה נורא קשה לדעת למה יש טרנדים, ואנחנו יכולים להבין בעיקר בפרספקטיבה של זמן. אבל הרבה פעמים... בכל קבוצה, לא משנה אם זה ילדים בגן, או בגנון, או קבוצת חיילים, לא משנה, יש תמיד איזה אחוז, שהם יאמצו את החידושים, ויש להם כזה מעמד בקבוצה, שכולם ירצו ללכת אחריהם. Mm-hmm. כבר מהמאה ה-14, יש כמה כאלה שכל פעם, בגלל הרצון הזה לייחודיות, מכניסים איזה משהו, ולאט לאט זה מתקבל אחרי כולם, וככה יש שינוי שהולך והולך והולך. עכשיו, תמיד יש כמה שינויים, אבל אלה שמתקבלים, זה אלה שגם אומצאו וגם אומצאו, בגלל שהם ביטאו משהו עמוק מהמאוויים של האנשים. אחרת זה לא יתפוס, אבל מי שיודע ומרגיש את זה, וגם יכול להנחיל את זה, ושאנשים ילכו אחריהם, זה האחוז הקטן הזה.
כן.
הדבר הזה מתחיל כבר במאה ה-14. עכשיו, פה יש פה משהו ממש עקרוני, ושהולך איתנו עד היום, זה התפיסה הזאת שכן, אנשים חכמים, או שמגלים משהו, או שכותבים ספר גדול, או שמגלי ארצות, או לא חשוב, אבל...
מגלי ארצות זה קצת בעייתי, אבל כן.
לא, לא, לא.
לא, מגלי ארצות הם כמובן לא גילו את הארץ.
איי, כן, כן, ברור, ברור, זה ביטוי, את צודקת, את צודקת, הם כבר היו שם ארצות, את צודקת.
והיו שם אנשים גם שחיו, וחוו חוויות לא כל כך פשוטות מהגילוי.
את צודקת, אבל רציתי רק להגיד שעבור האנשי חברת אופנה...
יוצאי מסע כאלה, כן, הם אנשים...
אלה שמביאים חידוש, לא רק שאנחנו לא מפחדים, להפך, אנחנו מתגמלים אותם. Mm-hmm. תראי מה עכשיו אנשים מרוויחים מסטארט-אפ שמצליח. Mm-hmm. כלומר, זה המשך של הדבר הזה.
כן.
אנשים לא מקשרים.
זה ביטוי אחר, זה ביטוי עכשווי של אותו רעיון.
ביטוי של הייחודי.
עידוד היצירתיות של האדם.
כן, כן, כן. Mm-hmm. ואני רוצה להגיד שהמהפך הזה, מלבוש לאופנה, הוא זה שממש מבשר את ההומניזם. מה זה הומניזם? זה לשים את האדם במרכז. כלומר, מפסיקים להרים את המבט לכיוון אלוהים ודברים mm-hmm. כאלה, ומסתכלים קדימה, מסתכלים על האדם.
ממה שאת אומרת, נשמע שהרנסנס ממש מתבקש.
בדיוק, זה בדיוק זה. הנה, אחריו או יחד איתו, יש ויכוחים, מתחיל הרנסנס, הקוואטרוצ'נטו, שהביא את כל האומנים הדגולים האלה באיטליה, זה בדיוק אחרי זה, וזה לא במקרה. והם רוצים לצייר פרספקטיבה נכונה. הם רוצים לצייר את הגוף האנושי. זה לא בא משום כן. מקום, זה הבלתי אפשרי לפני כן.
והם חושבים מחדש על הקשר של האדם והאלוהים.
והכל, הכל. נכון. של הרפואה, עם הכסף, הכל, הכל, הכל.
נכון.
הכל משתנה, זה מתחיל פה. אחרי שהבנו את הדבר הזה, שלדעתי הוא מאוד עקרוני ומאוד חשוב, שהאופנה היא גם מבטאת את זה וגם מגלמת את זה, ומבטאת את כל הדבר הזה, וזה משתנה כל הזמן, אז אנחנו יכולים להבין גם למה אצל גברים זה הלך ודח.
מפתיע, לא משפט הגיוני. הזה, כן.
כן, ואני, זה באמת לא הגיוני. אז איך זה יכול להיות? שמ-1350 עד בערך 1550, 1600, גברים התעסקו באופנה. אני רוצה להגיד, מה זה התעסקו באופנה? יחליפו גרביונים, וכל הזמן זה השתנה, ואני לא יכולה לראות אחד אחרי השני, אבל אתם צריכים לדמיין בגדים שכל הזמן משתנים, מתרחבים הכתפיים, מסגרים הכתפיים, ונעשה צר וארוך. בעצם זה התחיל מצר וארוך, ואחר כך הכתפיים. תחשבו למשל על הנרי השמיני. יש לו, הוא מוסיף פה קריות, ומוסיף על הקריות גם פרווה, והוא גם מאוד מאופר, ויש לו הרבה תכשיטים, ויש לו קובעים, ואחר כך פתאום זה מתכווץ, אבל זה מתרחב למטה.
וואו.
גרביוני בכל מיני צבעים. בכלל, מגדריזציה של מגדור של צבעים לא היה קיים, תעזבו. אין, ורוד זה יפה, גם על גבר. אם זה יפה.
וואו, זה נשמע לי שלצאת מהבית לקח שעות.
ברור. ברור. זה יקח שעות בעיקר, היו כמה, אבל אני רוצה להגיד שתחילת המאה ה-17, 1600 משהו, תחשבו, מוסקטרים כזה, בשביל לדמיין, זה היה משהו, גם הייתה פאה, פאה זה קצת אחר כך 630-40, דרך אגב, הנה, זה דוגמה של איך גברים השתלטו על האופנה, גם אחר כך, אפילו שהם עזבו קצת, שלנשים כמעט לא היה פאות, זה יקר פאות, היו מעטות, נגיד ככה, אבל אצל גברים, מה? גבר יכל לצאת מהבית בלי פאות? בפירה, וזה גם השתנה. חכי. אז נגיד שאנחנו גבר ב-1630. אתה מתאפר. אתה לובש את הפאה שלך. אתה לבוש טוב. זה גבר צריך להיות נוכח גם כשהוא לא נמצא. איך עושים את זה? זה קשה. יצאת מהחדר, אבל צריך לדעת שהיית שם. אתה משאיר אחריך שובל של בוזם.
לא נכון.
כן נכון. וכשהולכים, את שומעים את העקבים שלך. גם כשאתה בא וגם כשנחלט. גבר זה היה תעשייה שלמה.
מדהים איך תפיסת הגבריות השתנתה, וכמה הדבר הזה גמיש.
כן, כן, מאוד גמיש. מאוד גמיש.
מרתק.
בכלל, אני חושב שלהיות גבר זה קשה, כי זה כל הזמן משתנה. אצל נשים, למה הם נפשו כל הזמן סמלה, 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 עד שזה השתנה? כי התפיסה של הנשיות הייתה מאוד יציבה. אישה זה רעיה ואם. פחות או יותר גמרנו, רעיה ואם זה סמלה, 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 עד המאה ה-20.
אני רוצה להגיד שגם לא להשתנות זה קשה מאוד. גם
טוב,
תפיסה
לא
מקובעת. נכון, נכון, אבל גם הנשיות במובן הזה היא לא השתנתה כי הייתה דקענית, ולכן
נכון,
זה
נכון,
מאוד
בדיוק,
קשה
בדיוק,
להיות
בדיוק.
במצב הזה.
וברגע שנשים מבקשות מכנסיים, סקנדל. מה, הן רוצות לצאת מהמשבצת שלהם?
זה קורה אגב מאוחר.
כן.
בכלל לא במאה הזאת שאנחנו מדברות בה.
לא, 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 ממש לא. אוקיי, אז אני חוזרת עכשיו למאה ה-16. עכשיו אני רוצה להסביר מה קרה לתפיסת הגבריות, ולמה התפיסה שהשתנתה, שינתה כמובן גם את האופנה.
כן.
יש כבר פרוטסטנטיות, זה התחיל קצת קודם, אבל במאה, סוף ה-15, אבל 16. אבל פה מתפתחת כלכלה חדשה. ופה אני רוצה להשתמש בספר של מקס ובר, רוחו של הקפיטליזם.
אז את מציינת את הפרוטסטנטים בהקשר כלכלי דווקא עכשיו.
כן.
אוקיי.
אבל אני רוצה להשתמש בובר, כי הוא מסביר משהו חשוב.
מצוין.
אני לא רוצה עכשיו להתווכח איתו אם זה נכון או לא נכון. לא, 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 לא. והוא גם לא ידע, ובר, שהספר הזה ישמש בשביל להסביר את סוף האופנה הגברית. אני יודעת שהוא לא ידע. אבל זה כן. אז מה אומר ובר? ובר מנתח את הפרוטסטנטיות, והוא גם שם לב שבאותה תקופה הכלכלה האירופית משתנה. והוא רואה שיש קשר בין הדברים. ומה הוא אומר? הוא אומר שבארצות פרוטסטנטיות, ואצל אנשים פרוטסטנטים, הוא חשב בעיקר על הולנד. כי זאת הייתה, אני רוצה להגיד, המעצמה הכלכלית בתקופה. היו עוד, גם הייתה תחרות קצת עם כמה ערי מדינה באיטליה, אבל זה היה בעיקר הולנד, וגם מדינות אחרות, אבל הולנד זה...
העיקרית.
כן, נתנה את הטון. מה שמתפתח זה התפיסה, שאין לאף אחד דרך לדעת אם אלוהים בחר אותך. כלומר, מה זה בחר אותך? אם הוא בוחר אותך, זה אומר שאתה תזכה לעולם הבא. בתפיסה הקתולית זה היה שונה. אם כל אדם מתאמץ ונענה למצוות ועשה את הדברים, אז סיכויים גדולים שהוא יזכה לעולם הבא.
כן.
אבל אצל הפרוטסטנטים לא. אלוהים לא בוחר כל אחד. הוא בוחר אנשים שזכאים לדבר.
ואיך אני יכולה לדעת אם אני זכאית
גדול.
או לא?
אני רוצה להגיד עוד לפני זה שזה מאוד מלחיץ.
ברור.
לפרוטסטנטי. האם אני אזכה או לא. ואחד האמצעים לדעת אם אלוהים באמת בחר אותי וייתן לי את עולם הבא, זה הצלחה כלכלית. אבל למה זה הצלחה כלכלית? כי בעצם הוא אומר, אם אני מצליח, סימן שאלוהים מברך אותי. אז אם הוא מברך אותי, אני יכול מזה להסיק שהוא רוצה אותי, קיבלתי את הגרייס, ואני אוכל להמשיך לעולם הבא.
וואו, זאת מעין זה... ברכה להמשיך לפעול.
כן, אבל אני אומרת את זה ממש בתמצות, זה קפסולת ובר קטנה.
כן, כן, כן.
כי אבל אנחנו לא יכולים להיכנס לכל ויבר פה. אנחנו גם לא צריכים. אז, ברגע שאדם מבין שההצלחה הכלכלית היא הסמן שאלוהים בחר בך, הוא ירצה לפתח את העסקים שלו, את הכלכלה שלו. וכאן, לדעתו של ובר, קפיטליזם. כלומר, התפיסה שנניח, אני מרוויח 10 שקל, אני לא אהנה מכל ה-10, נגיד אני אהנה מ-8, ואת ה-2 הנותרים, אני אשקיע בעסקים. אני לא אתרום לכנסייה.
או, זה חשוב.
מאוד חשוב.
ההבדל הזה, כי אני הייתי חושבת שהאדם הטוב, או האדם נכון. שאלוהים יבחר בו, הוא מי שמשקיע צדקה. את 2 השקלים הנוספים, כן, לכנסייה, נכון. לאנשי דת.
לא. פה יש שינוי מאוד גדול. זה לא שאני תורם, למרות שיש פילנטרופים גדולים, פרוטסטנטים כמובן, אבל התפיסה היא, זה לא שאני תורם ישר לכנסייה, לעניים וזה, אלא אני משקיע את 2 שקלים האלה שוב, ואלה יניבו לי עוד רווחים, ומהם אני עוד פעם משקיע, וכן הלאה וכן הלאה,
כן.
ולדעתו של ובר, זה מה שפיתח את הקפיטליזם האירופאי. אני לא נכנסת לזה אם זה נכון או לא.
זה מתיישב עם מה שהסברת לי מקודם על חברת אופתה.
בדיוק. עצם הפרוטסטנטיות שיצאה נגד הכנסייה והתיווך, מה שהם יצאו בעיקר זה נגד התיווך בין אלוהים ואדם. דרך הממסד הקתולי, האפיפיורות, הוידוי, כל הדברים האלה. זה שבן אדם פשוט לא יכול לקרוא את התנך. כלומר, הם רצו לבטל את התיווך הזה.
את ההיררכיה הזאת.
כן, כן.
את הגישה לאלוהים.
כן, שיהיה יותר ישיר. אבל כל הדברים האלה, אני לא אומרת שאף פעם לא היו אנשים שיצאו נגד הכנסייה. בטח, יש כל הזמן.
ברור.
אבל כאן זה התאפשר בגלל שמעריכים את האנשים שחושבים שונה.
אם הם כי זה ישב על תשתית תודעתית שכבר התפתחה.
בדיוק, שאתה יכול לחשוב שונה, שמותר לך, שאולי כן. היו עוד סיבות שבגלל הפרוטסטנטיות תפסה, אבל צריך להבין שבנוסף לעצם הפרוטסטנטיות, הרעיון שאדם משקיע ומצליח בזכות המצאה למשל, או דרך יותר קלה לייבא דברים, או לייצא דברים, זה לא היה יכול לקרות בלי התפתחות של חברת אופנה, שאוהבת את השינוי ואת החידוש.
מעניין.
כן? אז עכשיו יש לנו גברים מסוג אחר, שכבר לא נמדדים בזכות איך הם נראים.
הם נמדדים בהשקעות שלהם חזרה לשוק,
איזה בן
נכון?
אדם הוא.
בהישגים.
בהישגים. בפרודוקטיביות שלו. וזה מעכשיו הוא נמדד. עכשיו, פה אני רוצה להגיד עוד משהו טיפה אחורה. שבאירופה, אומנם אופנה היא כמובן נחלת כולם, אבל במעמדות יותר גבוהים זה הלך, ולפעמים נעשה בגדים כאלה שאי אפשר בכלל לזוז איתם או לעבוד איתם. אבל זה התפתח, שזה סיבה. זה בשביל להראות שאתה לא עובד. עכשיו, יש מקומות, כמו צרפת, רוסיה, רוסיה זה דוגמה טובה, עוד כל מיני מקומות, שאתה יכול להראות שאתה לא עובד, בגלל שיש לך פריבילגיות לחיות על חשבונם של אחרים. יש לך למשל אדמות, ואלה חייבים לתת לך כך וכך מהתוצרת שלהם. ומהתוצרת הזאת, אתה קונה גם בגנדים בומבסטים, שאתה לא יכול לעשות כלום.
כן.
אתה, כל
אתה לא יכול לזוז.
אתה לא יכול.
Literally.
אבל זה משמר את מעמדו ככזה. הוא מראה שהוא כזה.
כן.
ופה, עם הגבריות הפרוטסטנטית, זה משתנה לגמרי. אתה לא חי על חשבונם של אחרים, אתה יכול כמובן, אבל אתה נמדד בזכות מה אתה,
כן.
מה אתה עושה, איזה החלטות עסקיות אתה עשית, או צבאיות, או אומנותיות קצת, דברים כאלה.
מה שמעניין זה שההישגים, כלומר, כן. דווקא הרעיון הכלכלי, עכשיו כן. משפיע מחדש על האופנה.
כן.
האופנה השפיעה על התפיסה, על יצירתיות,
כן,
על אינדיבידואליזם
כן,
וכו'.
את הביטוי לזה גם.
ועכשיו
כן.
נכנסו גם הפרוטסטנטים והוסיפו כן, ערכים כן, נוספים, כן. ועכשיו זה חוזר אל האופנה,
כן.
משום שאני בעצם צריכה לייצג את ההישגים שלי, אבל ההישגים
אני
שלי...
אני צריך, לא
אני
צריך,
נכון, את צודקת.
צריכה לא.
את צודקת, נכון. תודה. אני צריך לייצג... את ההישגים שלי, וההישגים כן. שלי לא יכולים להיות קישוטיים, או לשב, או לא פרודוקטיביים.
כן.
הם צריכים
מה
להיות
שאתה נמדד זה אם אתה פרודוקטיבי. כן.
כן.
ואתה גם רוצה להראות את זה, לחצין. בכלל, הלבוש תמיד משמש לחצין משהו. טבעת נישואין זה כשאני נשואה, או נשוי. אם אני בצבא, יש מדהים, כי אתה מחצין את המצב שלך. אם אתה נזיר, אז אתה חייב לחצין את זה, וכו' וכו'. יש דברים שהשתנו גם.
אז מה זה אומר שעכשיו גברים לובשים מה?
אז מה? אז בהתחלה המשיכו ללבוש מלמלות דברים, אבל הצבעים נעשו יותר ויותר קיים, ולאט לאט הלבוש הגברי נעשה יותר פשוט. אבל רגע, זה לקח יותר מ-150 שנה.
כי צבעים קיים עדיין נתפסו יותר פשוטים?
ברור, ברור. ברור,
שעדיין היה רחוק כן. להשיג אותם,
היה
יקר
קשה,
להשיג
יקר,
אותם.
היה יקר, כן. כן. עכשיו, אני רוצה רק להזכיר, אם מישהו ישאל או יחשוב על זה, היו כל הזמן, בכל מיני מקומות, איסורים. אסור למעמד כזה ללבוש ככה, עזבי, בשום מקום זה לא הצליח.
אה, באמת?
ניסו, אבל זה לא הצליח.
ניסו למנוע
מעט.
ממעמדות מסוימים
כן.
גישה למלבושים? גישה,
כן. למשל, זה דווקא הצליח, למשל, יש סוג של פרווה, שנקראת פרוות הרמין. הרמין זה סוג של סמור כזה, ויש לו פרוות חורף לבנה עם נקודות שחורות, ובקיץ זה נעשה חום. אז הלבנה עם הנקודות השחורות הייתה שמורה למעמד המלוכה בצרפת. זה דוגמה של מה
כן,
שהצליח.
כן, זה ממש מוכר.
כן, וכל הדיוקנאות, כן, 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 רואים את זה. זה אחד שהצליח, אבל הרוב לא הצליח. הצליחו לשמר את הצבע הארגמן, או כל מיני כאלה, זה לא.
מסכן החורפן הזה, הסמור הזה.
כן, זה נכון. אבל בכל אופן נחזור לגברים שלנו, שמעכשיו רוצים להיראות פרודוקטיביים, אז אמרתי, קודם הצבעים יורדים, ולאט לאט כל הקישוטיות יורדת. כלומר, פחות מלמלה. יש, אבל פחות. פחות מלמלות, פחות כפתורים, פחות נוצות על הכובע, פחות, פחות, פחות. עכשיו, בנוסף, חוץ מזה שהם מחצינים את העובדה שהם עסוקים בלהיות גברים, גברים פרודוקטיביים, חבל להשקיע פשוט בדברים האלה. וגם אי אפשר לעבוד עם כל זה. אתה לא יכול לצאת בבוקר לעבודה שלך כספן או כיצור.
פשוט לא נוח.
זה לא נוח לעבוד עם כל זה. עכשיו אתה נמדד בזכות ההישגים שלך בעיקר בעבודה.
אז צריך שיהיה לך נוח.
נו, בכל זאת בגדים. אתה יושב כל היום, אתה לא יכול עם כל המלמלות. וזה. מכוחים לגברים יהיה עוד קצת. היו כבר אז בתקופה הזאת
היו
קצת.
היו מכוחים לגברים.
כן. בעיקר בסוף המאה ה-18, תחילת ה-19, אבל הייתה תקופה קצרה, בדיוק פה, בסוף המאה ה-16 לתחילת ה-17, אבל זה הסוג של מכוח, זה הסוג של מכוח שהדגיש קצת את המותן, אבל קצת עשה מין קרס מקדימה, טיפה.
יצר קרס
כן,
מקדימה?
קצת.
בכוונה?
כן. בגלל שהייתה תקופה ש... בצורה לא מוגזמת, אבל אם אתה עמיד, אז אתה שמן.
יש ברור. לך קצת נהנתנות מזון.
כן. אז היה גם את הקרס הזאת, אז היו כל מיני צורות להדגיש את זה עם חגורה. אז היו גם מכוחים, אבל מכוחים ממש קשים שקושרים ככה, כמו בחלף עם הרוח וזה.
כן.
זה בסוף המאה ה-18, תחילת ה-19. אז אני רוצה לחזור לפרוטסטנטים שלנו, שלאט לאט מכניסים יותר ויותר פשטות, כי גבר זה עבודה, זה הישגים, פרודוקטיבית וכו'. אבל ממול, לא כולם הסכימו. באותה תקופה, קצת אחריה, במהלך המאה ה-17, הצרפתים נוקטים עמדה הפוכה.
כן.
מסיבות כלכליות. עכשיו רגע, אני רוצה להסביר משהו.
עוד פעם סיבות כלכליות. חשבתי טעם, סגנון, עניין. לא, זה שוב, זה כלכלי גם,
זה כלכלי
גם
מאוד.
הנגד כלכלי.
כן, כולם זה עניין כלכלי.
אז תסבירי.
אוקיי. קודם כל, אפילו לפני המאה ה-16, בצרפת הייתה תעשייה... גם באיטליה וגם בצרפת הייתה תעשיית בדים וחוטים מאוד מפותחת באזור ליון, מרכז צרפת כזה ודרומה, גם קצת למעלה, אבל בתקופה הזאת זה יותר למטה. באיטליה יש קשרים ענפים ממש, ממש קשרים כלכליים מאוד חזקים. והגברים הצרפתים, בעיקר השלטון, המלוכה ובני הצולה, אבל בעיקר אלה שוקחים החלטות, אני מתכוונת למלוכה ולשרים, מאוד רוצים לשמר את הכלכלה הזאת של הבדים.
כן.
עכשיו, מי הכי משתמש באופנה?
זה מכניס להם רווחים.
כן, לכולם.
מי הכי משתמש באופנה? גברים, גברים אמרנו.
ברור. כן. אז הם מאוד מקדמים בצרפת.
לבוש גברי, ססגוני, מגוון.
כן, למשל...
עשיר.
כן, למשל, פעם ראשונה שהצליחו לעשות טייץ, ממש, סרוג כזה, משהו כזה, יש שני צורות לעשות בגדים, או הרוג או סרוג, בגדול. יש עוד, אבל נהיה בזה. אז כשהצליחו לעשות, אז הראשון שלבש את זה היה אנרי הרביעי. כלומר, הביאו למלך צרפת את הזוג הראשון של מין טייצים. זו תקופה שיש כבר איזה מין סוג של מכנסיים רחבים, ומהבך ומטה זה יש מין טייץ. אז הוא לבש עד יותר גבוה, לא משנה, שלא יראו מאיפה זה מתחיל. אבל הראשון שנותנים לו ללבוש את זה, זה המלך. כי המלך הוא אמנם מעודד את התעשייה הזאת, אבל הוא גם מפרסם אותה.
כן.
אז הוא הראשון שלבש טייצים לבנים כאלו.
הוא מודל לחיקוי.
ברור. אם כי זה לא עניין פשוט.
נכון.
כי הוא גם צריך לו להגזים. הוא על חבל דק המלך, אבל הם לא כל כך שמו לב. אנרי הרביעי הוא היה אני לא רוצה להגיד סקפן, אבל לא כזה רבתן. הוא לא היה כזה, גם היו מעלים מלחמות, עד שהוא יהיה לשלטון, זה לא פשוט. היו דברים. אבל בצרפת השתמרה גם אורח חיים, אבל גם התפיסה שגבר גבר מתאפר כבד. אנחנו במאה ה-17 מתאפרים מאוד. נשים לא כל כך.
לא כל כך התאפרו?
פחות, פחות. יש, דרך אגב, יש שחזורים שווים בסרטים שאנשים שאני ממש מעריצה, אלה 30 שחזורים היסטוריים לסרטים, ויש כמה שהראו למשל איך לגברים יש מצד אחד גם שפם, אבל יש להם איפור. עכשיו, איזה
סומק.
כן, וזה נמרח על השפם, זה מה שרציתי להגיד. אז האיפור זה היה מין לבן כזה על הפנים, ואדום פועל על החיים. בעינינו זה היה גרוס, כי זה היה מאוד בולט כזה. אבל רואים בכל השחזורים האלה, איך זה משתרבב בתוך הזקן והכפלים וזה. אבל הם חשבו שזה יפה.
כן, לנו זה נשמע לא אסתטי, אבל
ממש. להם
זה היה סי היופי.
זה היה אפילו לא הייתה ברירה. גבר ממעמד מסוים שיוצא
מהבית. לא היה אפשר לצאת מהבית בלי.
לא.
מרתק.
זה ממש, אם מישהו יוצא בלי איפור, אתה מבין שיש פה קשה. יש דיכאון, יש בעיה. קורה משהו. זה בלתי אפשרי. זה כמו לצאת בלי פאה. אני לא חושבת שאי פעם חייתי באיזושהי תמונה. גבר במאה ה-17 שאין לו פאה, זה פשוט לא יעלה על הדעת. לא יעלה
על בציור כמובן, כן.
כן, כן, בכל החומר הוויזואלי שיש לנו. אני לא חושבת שאי פעם ראיתי גבר שאין לו פאה.
אז צרפת מנסה להמשיך לעודד את המגמה הזאת, אף על פי שיש מגמה הפוכה לחלוטין.
אז הם לא בדיוק יודעים, למרות שתכף
מה הם לא יודעים?
הם לא יודעים, זאת המגמה. שבאמת המגמה הולכת להיות, שהבגד הגברי הולך להיות יותר ויותר פשוט. ואפילו לואי ה-14, אז היה לואי הנרי הרביעי, אחר כך אבא של לואי ה-14, לואי ה-13, הגיע לואי ה-14, הוא חי המון זמן. הוא רצה לעשות מצרפת מעצמה, גם של הטעם, של סגנון החיים, זה אחת הסיבות שהוא בנה את ורסאי, הוא הרחיב את ורסאי, כי בתקופה של אבא שלו זה היה משהו קטן, הוא הרחיב, עשה גינות, ועשה וזה, וזה, והוא גם רצה לקדם את האופנה הגברית, ממש לקדם, גם שהוא ישמר את הכלכלה של המדינה שלו, עכשיו זה לא מוטעה, כי המדינה שלו באמת חלק
הכנסה גדולה, היא אופנה.
היא אופנה, גברית.
כן.
גם נשים, אבל פחות. אז הוא להפך, הוא וקולבר, זה קולבר זה היה חלק מהזמן
שר האוצר שלו?
ראש הממשלה.
נגיד. ראש הממשלה?
ראש השרים, נקרא לו ככה. הוא היה גם שר האוצר, היה לו יד בכל אז הם ביחד מחליטים, כלומר, החלטה מודעת, שזה חריג. בדרך כלל באופנה זה לא עד כדי כך מודע, אבל הם מחליטים שאת זה צריך לקדם, את הכלכלה הצרפתית באמצעות אופנה גברית שהולכת ומשתנה.
כן.
אז הם ממש השקיעו בתעשייה, כלומר בבתי חרושת, בבדים, וכו' וכו'.
אבל למי הם מכרו?
מה זה?
למי הם מכרו?
אז בהתחלה זה הצליח. כולם רצו לראות צרפתים. נכון? כן? עד רוסיה. כן, באו לראות את ורסאי, פיטר הגדול בא מרוסיה. היו הרבה אנשים שבאו. כלומר, זה בדיוק התקופה, ויש כמה מחקרים נפלאים הזה, של ג'ין דה ג'ון, למשל, שכתבה על זה ספר, שזאת התקופה שבה צרפת הופכת למוקד עלייה לרגל בנושא סטייל, בנושא ריהוט, עיצוב פנים, אומנות, עיצוב גינון, הרבה דברים, וגם אופנה. אז זה לא כך פשוט. הוא גם התייחס, לואי ה-14, להולנדים האלה. הוא אמר, אומה של סוחרים, הוא נורא זלזל בהם, חסרי טעם, חסרי זה. הוא לא טעה. הם באמת היו כאלה. אבל הם היו עם מטרות אחרות, הייתה להם אג'נדה.
כן?
ערכים לא כל כך שונים, שניהם רוצים להתאשר. גם אלה וגם אלה. אלה
נכון, אבל אלה בגלל האלוהים, ואלה
זה בגלל,
בגלל הטעם או הכלכלה. כן. כן.
עם השנים לא הייתה ברירה. מה שהשתלט, אבל לואי 14 למזל לא מת לפני שהוא
לא חווה את זה.
לא חווה את זה. אני אגיד ככה, אז האופנה בתקופתו הייתה מאוד גנדרנית, אני יודעת על גברים, הרבה בגדים וקר גם, מאוד קר. אז יש שכבות אחת על שנייה ויש פאות גדולות והן משתנות ויש איפור ויש בסמים וכל מיני דברים. אבל בכל זאת, כבר ב-1700 משהו, 1405, 10, רואים שהלבוש הגברי, אפילו של לואי 14 בדיוקנאות, נעשה יותר
מעודן?
אפשר להגיד, יותר כהה. נגיד.
רק בצבעוניות?
זה מתחיל מהצבעוניות, כן, זה בולט. שמי, קודם גברים זה היה ורוד, צהוב, וכל מיני ברוקר, וכל מיני דברים, וזה. זה נעשה יותר מיוטד כזה, יותר שקט, קצת יותר. עדיין יש פאות ועדיין יש איפור. חלילה, רובספייר עדיין יתאפר, כן? אנחנו במהפכה הצרפתית. הוא היה גנדרן, רובספייר דרך אגב, לא משנה. הוא ערב את הראש להרבה גנדרנים אחרים, אבל זה סיפור אחר. בכל אופן, למרות כל המאמצים של צרפת, ולמרות שהם עדיין, אפילו עד עכשיו, נחשבים לכאלה שקובעים טעם, מה שבסוף קרה, שגברים הפכו לפרודוקטיביים בכל העולם המערבי.
זאת אומרת שהערכים ההולנדים, או יותר נכון הפרוטסטנטים, כן. הם אלה שהשתרשו כן. בסופו של דבר, עכשיו, הם אומצו.
כן, עכשיו, אנשים שכבר אימצו את האופנה, לא חשבו כל כך על הערכים הדתיים וזה וזה. אלא שהם ראו, ופה אנחנו חוזרים למה שדיברת על שוויון, שכל אדם, אם הוא, כמעט כל אדם נגיד, אם הוא באמת משקיע, אם הוא לוקח סיכון, הוא יכול להתעשר. וזו הייתה, זו הפכה הדוגמה. במקום לבזבז את הכסף שלי על מלמלות ודברים כאלה, אני מעדיף לחיות יותר טוב. כן. פשוט, לחיות יותר טוב. אני משקיע בעסק שלי. הם כבר שכחו, או הם בכלל אולי לא ידעו שזה קשור לאלוהים בחר אותי או לא. גם יש לנו פה יהודים,
זאת אומרת שהדברים כל כך השתרשו שהם כבר מתרחקים מהמקור שלהם, והם הופכים לחיים, ולדבר בדיוק, ולדבר כל כך נפוץ, שזה בדיוק מה שהסברת לי בפרק הקודם, שאפשר לקרוא לו אופנה. כי אם זה לא היה מחלחל לכל השכבות, ומגיע לכולם, אז זה היה איזשהו טרנד שקורה בקבוצה מסוימת.
כן, רק אצל הפרוטסטנטים.
אפשר לסמן אותו.
כן, אבל פה לא. זה מה שנקבע. ואנחנו רואים תהליך מאוד ארוך, באמת ארוך, כמעט 200 שנה, שלאט לאט 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 הבגד הגברי בכל אירופה הופך ליותר ויותר מצומצם.
כן.
עד שבסביבות, אני אגיד בסביבות, 1850 בערך, הגבר לובש מכנסיים, חולצה עם כפתורים, כמו שאנחנו מכירים היום,
כן.
מקטורן, ולפעמים גם חזייה מלמטה. מה שאנחנו קוראים, החלק השלישי של החליפה. הדבר הזה שבין החולצה...
עפודה כזאת?
עפודה כזאת. צבעונית, זה היה מאוד חשוב. מאוד חשוב במאה ה-19, כי זה הדבר היחיד שאפשר לשים קצת צבע.
כן, וגם במפית שלה, שבכיס,
עוד
לא?
עוד לא.
עוד לא?
עוד
רגע. ומתי זה?
זה לקראת סוף המאה.
באמת?
לוקח קצת זמן. אבל אני רוצה להגיד שזה תהליך ארוך. עכשיו, אחת הסיבות הנוספות, שבגלל זה התקבע, זה עליית הבורגנות. בצרפת זה מאוד בולט, כי ערפו את הראש לאצולה. תרתי משמע.
והאצולה היא זאת שהצגה את הבזבוז הזה.
בדיוק. לעומת זאת הבורגנות, יש לה סט ערכים, לאו דווקא פרוטסטנטי, אבל היא משקיעה במשפחה שלה, בחינוך ילדים, היא משקיעה במה שנראית, אבל יש לה סט ערכים שמתאימים לאורח חיים או לתפיסות הפרוטסטנטיות האלה, שצריך להשקיע בכסף בשביל להצליח, במשפחה בשביל להצליח, להקים עסקים ולהכניס בהם את הילדים, שגם הלכו ללמוד מקצוע, כדי שיוכלו אחר כך להיות בדבר הזה. עכשיו, הם משקיעים גם קצת בנראות, אבל לא של הגברים, של הנשים. פה זה מתהפך.
באמת? אז כן. איפה אנחנו? אנחנו כבר במאה ה-19 כבר?
אני הקדמתי בשביל להראות, זה התחיל קודם, אבל בשביל להראות מתי זה נגמר כל התהליך, מתי זה נעשה סופי, שהגברים כאילו יש להם פחות אופנה. אבל זה התחיל בתקופה שהסברתי. המאבק כאילו, הכי הכי מאבק, זה המאה ה-17.
למה האישה לא הופכת שאנשים... לסמל? שעכשיו היא זאת שמחצינה חוצה את המשפחה? כן.
זה אולי כדאי שאני גם מדבר על זה גם בפרק הבא, אבל
כן,
אני רוצה...
כן, זה יחזור בטוח.
בטוח. בעצם, גבר רוצה רק להיות פרודוקטיבי, אבל עדיין, אנשים רוצים להראות שהם אנשים מצליחים. אז אם אני לא יכול לראות, להראות על עצמי, על מי אני אראה? על האישה הזאת, הצעצוע הזאת שלידי, שכבר אמרנו בפרק הקודם שהיא לא עושה כלום בחיים, נכון? שלפחות תראה מה שאני עושה. ואז, יש כמה דברים. גם... נשים לא חוו את הדרישה הזאת שהן צריכות להיות פרודוקטיביות. אז הן כאילו ממשיכות את מה שהיה קודם.
כן, הן ממשיכות.
היה אופנה, גם... אז הן ממשיכות את האופנה. זה א'.
הבנתי.
היה קודם, אז הן ממשיכות. בנוסף, מתלבש על זה גם זה שהן עכשיו צריכות להראות כאילו בשביל שני אנשים, או בשביל כל המשפחה. כלומר, המעמד של המשפחה, גם המעמד של ההשתייכות, יהודים או לא משנה, אומנים, או אנשים דתיים, כאילו הכל מעכשיו...
מיוצג באישה?
כן.
היא אמורה לשקף את זה?
כן. יש לה עבודה קשה. אז הגבר גם נותן לה את האמצעים. שהוא קמצן, אבל הוא צריך בכל זאת סוף סוף לתת לה משהו, כי היא עושה משהו בשבילו. היא חלון הרעבה שלו במידה מסוימת. זה לא רק זה, אבל זה גם זה.
במאה ה-17, כשקורה המהפך הזה, וגם כשיש את הניגודיות בין צרפת לבין הולנד למשל, או מדינות אחרות, יש ממש אנשים שכתבו על זה שמהם את לומדת את המגמות האלה? את ממש רואה דברים שאנשים אמרו על סגנון לבוש אחד לעומת סגנון לבוש אחר? איך אנחנו יודעים רק מפרוטוקולים של למשל המלך, כמו שסיפרת לי, שהוא מחליט החלטות?
כן, ממש מודעות.
איך יודעים?
קודם כל, החומר הוויזואלי הוא מאוד חשוב. פשוט רואים את זה. כשאת מסתכלת בעיקר המאה ה-18, פתאום את רואה, למשל באנגליה, אנשים מאוד עשירים, שהבגד שלהם, אני לא רוצה להגיד פשוט לגמרי, כי הוא מאוד רקום וזה, אבל היי, וואלו, איפה הפאה הגבוהה? האיפור הוא נשאר, פחות בולט. אבל בגד יותר פשוט, יש רק כמה רקמות. מה זה? לעומת פעם בגד שהיה רקום כולו בזהב.
אז איך את מבררת אבנים. למה?
רגע, במאה ה-16 עוד עדיין שיבצו שיבצו אבנים מקרוב ופנינים, שזה היה מאוד יקר, פנינים בתוך הבגד. פתאום את רואה, במאה ה-18, הרבה יותר פשוט, לאט לאט זה ניסה יותר ויותר ויותר פשוט. אז החומר הוויזואלי הוא קריטי. עוד משהו, שלמשל, זה דניאל רוש, זה החוקר, חוקר שחקר ועוד יש עוד, שבדקו כמה אנשים הורישו ומה. אז עד המאה ה-17, הרבה גברים מורישים הרבה בגדים. ואז לאט לאט רואים שהעקומה קצת משתנה. גם נשים מורישות הרבה בגדים. לפני זה היה להם פחות. אז גברים לאט לאט מורישים פחות, כי יש להם פחות. אז יש לנו את זה. אבל ממש, בצורה מודעת, זה אנחנו נראה יותר מאוחר. כשהדנדיזים, אנחנו נראה בפרק הבא שלנו, שהם באמת כותבים על זה, ומזדעזעים וכו'. אבל לא, זה לא היה לגמרי מודע. ואני רוצה להגיד שזה, בדרך כלל אנחנו מבינים, יותר טוב תהליכים
בדיעבד.
בדיעבד, כן. במבט רטרוספקטיבי, כן.
מצוין, נסכם את הפרק. למדנו מה ההבדל בין חברת לבוש לחברת אופנה. חברת לבוש היא חברה יציבה. במרכזה נמצא רעיון הקבוצה, הרעיון שביחד אפשר להמשיך ולהתקיים. בחברת לבוש אין מקום לייחודיות, לשינויים סוערים. כל האנשים שבה הם חלק ממכלול. זו גם הסיבה לכך שהבגדים זהים ולא חושפים את הגוף של הלובש, אלא מטשטשים את ההבדלים ואף מועברים בירושה מדור לדור. חברת לבוש פועלת לפי ההנחה הסמויה שרק ויתור על שאיפות פרטיות יאפשר לקבוצה לשרוד. חברת אופנה, לעומת זאת, דווקא מעודדת סטייה מהמקובל. אנשים בחברה כזאת מקדמים בברכה את השינוי ורואים בו הזדמנות לרענון וחידוש. זו הסיבה לעידוד היצירתיות האינדיבידואלית, לא רק בתחום האופנה, שכן יצירתיותו של אדם תורמת לכולם. החיים לא נתפסים עוד כמסע קשה של הישרדות, ומכאן שגם תפיסת המוות שונה. המוות הוא רגע עצוב וקשה. בחברת אופנה, האדם מנחס לעצמו את גופו, מבליט אותו ומייחד אותו לעומת גופם של אחרים. במאה ה-16, בעקבות התפתחות והתפשטות הזרם הפרוטסטנטי באירופה, החלו מחלחלים הרעיונות הפרוטסטנטיים לתחומים נוספים, לא רק לתחום הדת והאמונה. הפרוטסטנטים קידמו תפיסה שווה מול האלוהים, לכן ביטלו את מוסדות הדת המתווכים בין האדם לאלוהים שהיו מקובלים בזרם הקתולי. הפרוטסטנטים הסבירו שאלוהים יכול לבחור באדם גם בעולם הזה, לא רק בעולם הבא. ואחת הדרכים לדעת אם אכן אדם נבחר היא הצלחתו הכלכלית. מקס ובר הסביר רעיון זה בספרו האתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזם. למדנו שהרעיונות שנמצאים בבסיסה של חברת האופנה שהתחילה להתפתח במאה ה-14 חברו לרעיונות הפרוטסטנטים. ובמאה ה-17 כבר אפשר היה לראות את אחת התוצאות הבולטות. תפיסת הגבריות והציפיות מהגבר המצליח התעצבו מחדש. ממצב של תצוגת הישגים בעזרת בגד מרהיב וססגוני, למצב של תצוגת הישגים בהשקעה כלכלית נכונה. השקעה כלכלית נכונה לא יכולה לאפשר השקעה בעניין שולי כמו בגד, ועבודה מאומצת וממושכת מצריכה בגד מעשי. צבעים קהים, בלי מלמלות, בלי נוצות בכובע. בגד נוח. במקביל למגמה זו, בצרפת, שהתפרנסה מתעשיית טקסטיל מפוארת, היה ניסיון להמשיך להלביש גברים בהדר. גרביונים צבעוניים, איפור כבד, סרטים קשורים בבגד ועוד. המלכים עודדו זאת כדי לקדם את הכלכלה, וגם דגמנו את פרטי הלבוש והיו מודל לחיקוי. אבל בסופו של דבר, גם בעקבות השתרשותם של הרעיונות הפרוטסטנטיים בתרבות הכללית ללא קשר לשיוך דתי, וגם בעקבות המהפכה המעמדית במאה ה-18, תפיסת הלבוש הגברית השתנתה והתקבעה בזו הפשוטה והמעשית. בפרק הבא נלמד על תנועת הדנדיזם וניכנס עמוק אל תוך המאה ה-19. תודה רבה לך, דוקטור שושנה רוז מרזל, חוקרת אופנה וספרות, מומחית לרומן הצרפתי של המאה ה-19 ולהיבטים תיאורטיים באופנה, מרצה במכללה האקדמית צפת ובאקדמיה לאומנות ועיצוב בירושלים, בצלאל. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה. תודה לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ', מודה גם לכן ולכן, המאזינות והמאזינים של המעבדה.